תקשורת זה. עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולץ.
אתם על תקשורת זה, הפודקאסט של המחלקה לתקשורת של מכללת ספיר. בכל שבוע מציצים לשולחן העבודה של אחד המרצים, והיום פרק מיוחד משתי סיבות. קודם כל, אורח מכוכב אחר. שלום דוקטור איתי חרלאפ, מבית הספר לאומנויות הקול והמסך.
שלום, שלום.
אבל אמנם אתה מהחבר'ה של הקולנוע, אבל את דוקטור לטלוויזיה, נכון?
לחלוטין.
לחלוטין. ולכן זו הזדמנות טובה לדבר על משחקי הכס. זו לא תהיה ביקורת טלוויזיה. הבנו שזה גאוני ושזה מאכזב ושרוצים עונה אחרונה חדשה, הכל בסדר. המטרה שלי היא לנסות יחד איתך להבין טיפה יותר לעומק מה זה הדבר המשוגע הזה, מה זה התופעה יוצאת הדופן הזו, והאם זו באמת טלוויזיה אחרת.
בוא נחליט שזה לא טלוויזיה אחרת. זה המשך של תולדות הטלוויזיה. זאת אומרת, כל מי שחושב שמשחקי הכס שברה את הגלגל והמציאה מחדש הטלוויזיה, הוא טועה. היא פשוט ממשיכה תהליך שהטלוויזיה עוברת לאט לאט בביטחון כבר מתחילת שעות ה-80, ומשחקי הכס היה פשוט עוד שלב שבהחלט גרם להרבה רעידות אדמה ורעש וביקורות בעיתונות וקהל, אבל זה פשוט עוד שלב בתולדות הטלוויזיה ולא איזה משהו יוצא דופן.
אז חלק מאיזה אבולוציה זה? זה שמותר להראות עירום ומותר להראות מוות מדמם וגרפי?
זה אבולוציה של שני כיוונים. הכיוון אחד שאתה צודק זה הכיוון של זה שאין ב-HBO צנזורה. זאת אומרת, אם לאורך שנים רוב הדרמה עד שנות ה-80-90 נעשתה ברשתות הגדולות בארצות הברית, מה שנקרא ברודקאסטינג, NBC, ABC, CBS, אותן רשתות שמראות פרסומות, וככה הן חיות. ואותן רשתות היה להן צנזורה מאוד נוקשה, בלי כללות, בלי אלימות, בלי סקס. אז HBO, שהיא חברת כבלים פרטית, פרימיום זה נקרא, שאני צריך לשלם בשביל לראות אותה, היא לא הייתה צנזורה. ומהבחינה הזאת היא יכלה להראות סקס ואלימות וכללות, ויותר מזה גם הכריזה על עצמה בסוף שנות ה-90, it's not TV, it's HBO. זאת אומרת, כל מה שאסור לכם לראות ב-TV, אנחנו נראה אצלנו, אז היה את סקס ורק גדולה עם דיבורים על סקס, והסופרנוז היא מוות, והסדרה עוז, גם סקס, גם מוות, גם אלימות וגם כללות. ומהבחינה הזאת, משחקי הכס לקחה את זה עוד צעד נוסף קדימה, מבחינת מה שאסור להראות. אבל מה שבעיניי יותר חשוב בטלוויזיה זה מה קרה לסיפור הטלוויזיוני. כי עד שנות ה-80 פחדו לספר סיפורים במשכים בטלוויזיה חוץ ממפורות סבון.
זאת אומרת, נגמר פרק ואני יודע שבפרק הבא אני יכול להצטרף מתי שבא לי ואני אהיה בתוך זה.
לגמרי, תחשבו על סיטקומים או הכי קל היום לחשוב על סדרה כמו חוק וסדר. אני יכול לראות איזה פרק שאני רוצה, מאיזה עונה, אני מבין בהתחלה מה קורה, יש את הרצח בהתחלה. בסוף יש את הפתרון, וצריך להבין שעד סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, אם אני הפסעתי פרק בסדרה במשיכים, היה לי קשה לראות אותו. כי לא היה וידאו עדיין, לא היה כמובן אינטרנט. ברגע שהומצא הוידאו, פתאום לאט לאט סדרות התחילו להיות המשכיות. הסדרה שנחשבת פורצת הדרך זה בלוז לכחולי המדים. אילסטריט בלוז, סדרת משטרה שפתאום לא פתרה בעיות בפרק. וגם מבחינת ערכים, פתאום פנתה לאנשים... מה שקרה זה שהם חיפשו אנשים שהמפרסמים אוהבים וגילו בארצות הברית, לא באופן לא מפתיע, שמי שיש לו טיפה יותר כסף וטיפה יותר משכיל, הוא גם טיפה יותר ליברלי.
וואלה.
כי זה מצביעים לדמוקרטים בערים הגדולות, והם רצו לפנות לקהל הזה, אז הם התחילו להציג עמדות, כמו לדוגמה יחסים שחורים ולבנים, דמונות יותר פמיניסטיות, זאת אומרת, גם העמדות היו טיפה יותר ליברליות. אבל מה שבאמת קרה זה הסיפור. הסיפור התחיל להיות יותר ויותר מורכב, וברגע שהאינטרנט נכנס לסיפור, והיוצרים של משחקי הכס ידעו שאם אני הלכתי לאיבוד והולכים שם לאיבוד, אני יכול להיכנס ולקרוא על הדמויות, ולהסתכל על המפות באתרים, אז פתאום אפשר לספר סיפור מאוד 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 מסובך, שנמשך 8 עונות, בלי לדאוג שאני אלך לאיבוד.
אוקיי, אז אני רוצה רגע להחזיר אותך לעניין הזה של הסיפור. קראתי מאמר מעניין שלך, על אחד הפרקים הכי מדוברים בעונה האחרונה, הפרק השלישי, המלחמה הגדולה ביותר המצולמת בתולדות הטלוויזיה והקולנוע. אני אגיד רגע גילוי נאות, זה יוציא אותי רע. לא ראיתי את משחקי הכס באמת. זאת אומרת, אשתי ראתה כשהייתה בחופשת לידה את כל 7 העונות הראשונות בבינג', אז כבר לא היה לי איך להצטרף. אני ראיתי את העונה האחרונה. והתיישבתי בפרק השלישי, כמו הבטיחו לי, שזה יהיה ספקטקל מטורף, ולא היו דברים כאלה. וחוץ מזה שהיה חושך ולא ראו כלום, נדמה לי שזה באמת היה מאכזב. ואתה אומר, זה היה מאכזב כי זה לא היה סיפור, זה היה שואו-אוף?
לגמרי. אני חושב שמה שקרה, יש כאלה שמאשימים את זה שהסדרה התנתקה מהספרים, מי שלא יודע, נכתבו רק 5 ספרים, זאת אומרת, 5 שנות הראשונות נצמדו לספרים, ומהעונה השישית, זה כבר לא היה ספרים, אלא המשך של יוצרי הטלוויזיה. אני חושב שזה לא העניין, כי עונה 6 עדיין הייתה טובה, כי עדיין שמרו על קצב של התפתחות של דמויות. ומה לעשות? דמויות מתפתחות במשחקי הכס. ומה שקורה בשתי עונות האחרונות זה שהם מהרו מאוד לסוף, ובמקום להראות לי תהליכים, הראו לי בומים גדולים. מה שהקולנוע מאוד טוב בו, והטלוויזיה פשוט יכולה לעשות את זה, אבל זה לא מה שמעניין בה. אנחנו אוהבים תוכניות טלוויזיה שמראות תהליך. והפרק הזה, מעבר שלא ראו הרבה, והיו שם נכון דברים מרשימים, היה מנותק לחלוטין ממהלך שהסדרה עשתה, ובלי לעשות ספוילרים יותר מדי, הסוף של הפרק, הפתרון, לי הזכיר קצת דאוס דה מכינה. זאת אומרת, משום מקום, לא קשור למה שקרה עד עכשיו, ואני חושב שזאת הסיבה שהתאכזבו. זאת אומרת, לא התאכזבו כי לא ראו מספיק. התאכזבו כי הנרטיב או הסיפור לא הוביל לשם.
עכשיו, אתה קראת לזה במונח המגניב, מונחים פלצניים כאלה של חוקרי תקשורת, ספקטקל נרטיבי. כן. תסביר.
א', זה לא מונח שלי, זה של פלצן אחר בשם ג'ייסון מיטל. הוא טוען שבעצם בזמן שהטלוויזיה יכולה להראות היום ספקטקל, ספקטקל זה משהו שהוא רעבתני. כמו נגיד דרכונים עופפים, או קרב הממזרים שהיה לחלוטין ספקטקל, מה שמעניין היום בטלוויזיה זה לא הספקטקל הוויזואלי, אלא שפתאום מפתיעים אותי מבחינה סיפורית. זה יכול להיות מי שמכיר את הסוף של הסופרנוס, שנשארנו המומים מול המסך, לא כי ראינו משהו מופלא, כי אולי לא ראינו שום דבר.
אולי גם במשחקי הכס, החתונה האדומה.
חתונה האדומה...
שפתאום נגיד למי... יש גבול לכמה ספוילרים אפשר לשמור.
כן.
החתונה האדומה, שוחטים שם חצי מהדמויות המרכזיות באבחה.
שתיים מאוד חשובות בהחלט, או השם של הודור, שפתאום אני מגלה שזה בעצם נובע מסיפור מאוד מורכב של, אמרו לו, "Hold the door." לא יכול להיכנס לזה, אבל באמת מה שהפרקים שעשו וואו לאנשים במשחקי הכס, לא היו פרקים שהראו איזה משהו מדהים ויזואלית, אלא בהחלט נתנו משהו בסיפור. עכשיו תחשבו גם על סדרות אחרות, נגיד שובר שורות, הפרק שפתאום הכל מתנקז בחדר אחד עם זבוב.
שהוא או... בעיניי אחד הפרקים האיומים בתולדות הטלוויזיה, יכול... זה יוהרה שאין כמוה.
יכול להיות, אבל לא עדיין יצא הרבה רעש. ובאופן כללי, לטלוויזיה יש יכולות... לשבור את הנרטיב של עצמה. זאת אומרת, הרי טלוויזיה מפתחת איזה ריטוס מסוים. אני רגיל למשהו מאוד קבוע, ופתאום בא פרק ושובר את זה. וזה דברים שיוצרים אצל הצופה הפתעה, ועניין, וקצת תחושה של מי שמתייחס אליו, ולא תופסים אותו כאיזה זומבי שמוכן לקבל הכל.
ובפרק השלישי הזה הם פשוט התחפשו לקולנוע? הם ניסו להיות גדולים מהחיים ולא להתעסק במהות של מה שהם?
יכול להיות. שמע, כבר היה פרק... שנקרא קרב הממזרים, שגם הוא היה מרשים, היתרון בקרב הממזרים, שא' ראינו, זה היה באור יום, שזה
לא מזיק.
היה לא מזיק, וגם היה שם איזה מתח אינרנטי לשתי דמויות ממזריות, מאוד מאוד חשובות, כבר כמה עונות, זה ניקז את תוכו, שני נרטיבים אפילו יותר מאוד משמעותיים, זאת אומרת, זה השפיע על כל כך הרבה דברים, והסוף היה כל כך מובנה ונכון, ונקמה מתוקה, שכמובן שלא הזיק שזה נראה טוב. אבל זה היה הרבה יותר חשוב את המהלך הסיפורי.
אוקיי, אז בוא ניקח רגע את הסיפור הזה של קולנוע וטלוויזיה. אתה דוקטור לטלוויזיה, יוצא שאני דוקטור לקולנוע, אז בוא נעשה פה את הפייט בין המדיה, אוקיי? כאילו לפי מה שאתה אומר, בעוד שהטלוויזיה מתוחכמת, נרטיבית, עמוקה, בקולנוע זה CGI, וכמו שקראנו לזה כשהיינו ילדים, פי ופאו כזה. עכשיו בוא נדבר על הנוקמים. אוקיי?
זה לא פרק, אתם יודעים, אני לא ראיתי, אז יש לנו פה פערים מאוד גדולים.
אז אני לא יודע מי יותר מביך תרבותית כרגע, אבל נדמה לי שאני, בסדר. אז קשה לשאול אותך, אבל אתה יודע, the end game, בסדר? הפרק האחרון של הנוקמים, גם פה לא נעשה ספוילר. בסוף, זה סרט סיום של מסע של 22 סרטים. הקרב הסופי שם אוכל בלי מלח את הפרק שלוש המצ'וקמה כזה. הוא יפה, הוא וירטואוזי, הוא כל הדמויות מתנגזות, העלילה סופר מורכבת. זאת אומרת, נדמה לי שגם היום עם כל הפריקוולים והעולמות הקולנועיים, הדיכוטומיה הזו מתחילה להתשתש.
אתה צודק לגמרי, אבל כמה סרטים יש כאלה? כמה סרטים, בזמן שרוב, למעשה כל טקסט טלוויזיוני הוא המשכי, תמיד טקסט טלוויזיוני המשכי, אפילו חדשות המשכיות.
אפילו חוק וסדר, אגב, בעונות החדשות כבר יש עלילות שרצות.
יחסית, אבל יש המשכיות. הקולנוע בגדול לא המשכי, אז נכון שהעולם של מארוול, ואחר וכל שיבנו עוד עולמות, דיסני עכשיו עושה כל מיני חיבורים. אני חושב שעכשיו הקולנוע מעתיק מהטלוויזיה. זאת אומרת,
הגיע הזמן,
כן, אני חושב שהעניין הזה של קשר בין סרטים ועולמות, אלו דברים, זה לא הקולנוע. לא שאני מאמין שיש הקולנוע והטלוויזיה, אבל עדיין, אני חושב על דמות כמו טוני סופרנו, אי אפשר לייצר אותה בקולנוע.
כי נקודה. אתה לא עובר את כל המנעד הרגשי הזה גם לא בשלוש שעות.
וגם אתה לא תסבול, אתה יכול לסבול 22 סרטים שיש בהם פיו פאו קראת לזה,
כן.
אתה לא יכול לסבול 22 סרטים שיש טוני סופרנו הולך לפסיכיאטרית.
נכון.
וטוני סופרנו לא היה עובר בסרט, אני חושב שאפילו שובר שורות לא היה עובר בסרט.
למרות שעכשיו לקחו את שובר שורות והפכו אותו לשעתיים של סרט, המעריצים.
כן, נכון, אבל זה לא עובד. וכן הולכים לעשות עכשיו סרט, אבל כנראה, אם, לא יודע מי, אבל כנראה בקצב שונה. זאת אומרת, יש דברים שמבחינת מורכבות של דמויות, שסרטים לא יכולים לעשות. שמע, יש סרטים אומנותיים שבשעה וחצי מצליחים לנקז לך משמעויות מאוד עמוקות. כמו שיש סיפורים קצרים שהם מופתיים.
כמו אוקיי. שיש סדרות טלוויזיה מחורבנות, ברור.
ברור, אבל חייבים לדבר על המיינסטרים הטלוויזיוני, לעומת המיינסטרים הקולנועי, המיינסטרים הטלוויזיוני בעיניי יותר מורכב ומעניין מהמיינסטרים הקולנועי.
אוקיי, הזכרת ככה במילה את המעריצים, אז בואו נדבר באמת עליכם. בסדר? האפריקים של משחקי הכס. עכשיו יש איזו עצומה כזו שרוצים לצלם מחדש את העונה האחרונה, מה שלא יקרה מן הסתם. אבל באופן כללי, הנה, חוזרים למיטל שהזכרת קודם, שוב קצת שיח אקדמי, הוא דיבר על מה שנקרא forensic viewing.
נכון.
על צפייה פורנזית, להתייחס לטקסט כמו אל זירת פשע שאתה צריך לדלות בפרטים. משחקי הכס היא מאוד כזאת, נכון? היא מלאה רמזים, רק שיר הפתיחה משתנה כל פעם ואומר מה יהיה ומה היה. נכון. עד כמה זה באמת קרה סביב הסדרה הזו?
א', המונח שלך מעריצים הוא קצת בעייתי. פעם באמת הייתה הבחנה בין המעריצים השרופים לבין סתם צופים, והמעריצים השרופים נחשבו מגוחכים. צחקו על המעריצים של מסע בין כוכבים, יש אפילו פרק בבית הלבן שבה המעריצה ומעירים לה שהיא קצת חורגת מהרציונליות. היום ההבחנה בין מעריצים לצופים היא לא כך ברורה, כי היום מה, אם אני נגיד רואה משחקי הכס ואז נכנס לקרוא ביקורת, אני נחשב מעריץ או צופה? אני נגיד לא תופס את עצמי כמעריץ.
Okay.
אני לא זוכר שמות של דמויות, לא זוכר משפחות, שצריך, אבל אני כן הייתי נכנס לקרוא ביקורות, כן הייתי מחפש מימים בעניין, ולכן המונח הזה, אתם המעריצים, הוא מונח קצת בעייתי, אבל כן, יש מעריצים שמחפשים דברים בתוך הטקסט, זה מה שנקרא איסטר אגז, כל מיני רמזים וסודות, ודרך זה הם מעלים פרשנויות. אני לפעמים הייתי נכנס ליוטיוב לראות פרשנויות לפרק הבא.
אז אני לא ראיתי את הסדרה, ראיתי רק את הפרשנויות.
בעונה האחרונה היו יותר מעניינות. זאת אומרת, מה שקרה זה שהמעריצים נתנו סיפורים הרבה יותר מעניינים מאשר הסדרה עצמה. עכשיו, יש תחום בטלוויזיה כבר שנים שקרה פן פיקשן, מעריצים שבעצמם מייצרים פיקשן, שלפעמים באמת הוא באיכויות גבוהות. חלקם הופכים להיות אחר כך יוצרי טלוויזיה. הדבר הזה, לאט לאט נוצר סוג של טשטוש בין הצופה ליוצר, בין הצופה למעריץ, וזה כבר לא עולם דיכוטומי כל כך, שאתה יכול ממש לשים את האצבע על מי צופה ומי מעריץ, ואני חושב שיש משהו מאוד כיף. הרי כל הזמן צחקו על הצופי טלוויזיה שלא עושים כלום.
בטטות קורסה כאלה.
ופתאום יש צופים שנכנסים וחוקרים והולכים ללמוד קצת על אמנות הרנסנס של להבין יותר טוב, או על דה וינצ'י שדברים מתוכו נכנסים משחקי הכס, אז פתאום זה גם לא טוב, כי הם משקיעים יותר מדי בלחקור. אז תחליטו, אתם רוצים אותנו בטטות קורסה או חוקרים?
רק אל תיעלב, איתי, זה לא אישי.
זה אישי, אישי, זה אישי נגד טלוויזיה, כי עד היום שאני אומר שאני דוקטור טלוויזיה, שואלים אותי אם אני מלמד איך הטלוויזיה משפיעה על הצופים.
וואלה.
אנשים לא תופסים טלוויזיה כאומנות, ואנשים לא תופסים טלוויזיה כמשהו שיכול להיות טוב, והרבה פעמים סדרה טובה אומרים, וואלה, זה כמו
קולנוע. אני מתנצל בשם הקולקטיב.
אנחנו מקבלים את ההתנצלות.
אני רוצה רגע לחזור איתך שוב למשחקי הכס במובן הזה של טלוויזיה חדשה, או It's Not TV, It's HBO, אוקיי? נדמה לי שדווקא הקטע של משחקי הכס, אחת ההצלחות שלה, זה זה שהיא עדיין עובדת בפורמט של טלוויזיה ישנה. במובן הזה שיש פרק, ובוא תחכה שבוע ותקבל עוד פרק. להבדיל מנטפליקס והבינג'ים המטורפים וכל העונה עולה ביחד, הם הצליחו לייצר שוב את העניין הזה של מדורת השבט. שמחכים ביחד, כששואלים אותך, ראית את הפרק, אפילו בלי להגיד איזה סדרה, לכולם ברור על איזה פרק אתה מדבר.
נכון, זו הסדרה, אני חושב, כרגע היחידה שצריכה לעשות את זה. אנשים שכן רצו לעשות בינג' נורא פחדו שעשו להם, אני מכיר אנשים שהם חיכו לסוף העונה ו
שמרו את כל הפרקים.
שמרו את כל הפרקים ובבת אחת רצו לראות. אני לא הייתי מסוגל לעמוד בזה. אני לא הייתי נכנסתי לפייסבוק עד שלא ראיתי את הפרק. לא לקחתי סיכון. אבל כן, הסדרה הזאת מצד אחד הצליחה לשמר או את הטלוויזיה של פעם, כי צריך לזכור זה HBO, ל-HBO עדיין יש ערוץ, לנטפליקס אין ערוצים. זאת אומרת, ל-HBO עדיין יש אינטרס שיהיו להם מינויים שיראו את הערוצים לפי הסדר.
זאת אומרת, משבוע לשבוע תצפה בתכנים האחרים שלנו.
כן, כן. יש לך גם במקביל את ה-VOD של, זאת אומרת, גם ל-HBO יש שירות סטרימינג, HBO Go, זאת אומרת, מי שרוצה יכול לראות את זה שם, אבל, זאת אומרת, לא חייבים את הערוץ, אבל עדיין היא משמרת את הלוח, יש להם עדיין לוח שידורים. ועדיין סדרה כמו ברי תופיע אחרי משחקי הכס, על מנת ליצור רצף כזה כמו שפעם היה בימי חמישי.
כאילו היגיון של פרוגרמינג, יום שני הגדול, יום חמישי הגדול.
בדיוק, זה עדיין קיים שם. אני מודה שאני עדיין אוהב את הפעם בשבוע, יש בזה משהו על לחכות מפרק לפרק, המתח, אני קצת מתגעגע לזה, ואני שמח שיש מדי פעם סדרות שמאפשרות את זה.
מה, למה אבל? אתה גם מחכה, אתה אוהב לחכות עד שהאינטרנט נטען, כאילו מה?
לא, זה לא אותו דבר. לא יודע, לדחות סיפוקים האלה, וואי, כאילו, מת לראות עכשיו ואני לא יכול, יש בזה סוג הנאה ש... אולי, לא יודע, אולי אני נזכר ככה בילדות שלי, אני לא יודע, אין לי מושג. אני עדיין אוהב את זה.
לא, נדמה לי שאחד הדברים שזה כן מאפשר, זה באמת את הדיונים המאוד עמוקים. אני לא זוכר יוצר של איזה סדרה, והסדרה שלה הייתה בנטפליקס, והוא ממש ביקש, אל תעשו בינג'.
לא נטפליקס, לא נטפליקס, הנותרים. תסלח לי, הוא עושה את זה כי הסדרה פשוט מקושקשת, והוא רצה להפוך אותה לאומנות.
אז בואו רגע נגיד למאזיננו, הוא אמר, אל תעשו בינג', כי אחרי כל פרק אני רוצה שתחשבו ותדברו. שבעיניי אגב הנותרים, אחת מיצירות המופת הגדולות של השנים האחרונות. אני יודע, אמר בזלזול דוקטור חרף.
לא, לא, כולם מסביב דיברו על זה, אני ראיתי עד הפרק האחרון בשביל להבין מה מדברים, ולא הבנתי עד הסוף מה מדברים. אבל כן, אני חושב שבעולם האינטרנט של היום, זה שיש לך שבוע לדבר ולדסקס, ולהעלות השערות, ואני, עוד פעם, בזכות זה שיש שבוע בין פרק לפרק במשחקי הכס, יש הרבה יותר תגובות באינטרנט, הבאז הרבה הרבה יותר גבוה. כי מה זה שווה לעשות השערות בסדרה שעלתה כולה לנטפליקס?
ברור.
זאת אומרת, הפעילות שם. ומהבחינה הזאת, אני חושב שזה לא ייגמר. הסדרות שיעלו פעם בשבוע, זה לא ייגמר, זה תמשיך עוד הרבה מאוד שנים, כי גם ככל שהמעריצים מדברים יותר, הם ככה עושים פרסום בחינם יותר לבעלי העון, והם צריכים את זה. אז נכון שהמעריצים קצת מנוצלים כספית, כי הם בעצם עושים פרסום חינם, אבל גם הם מאוד נהנים מזה. אז מהבחינה הזאת אני חושב שיש פה win-win situation, היו נוצלים יותר גדולים בחיים, במציאות שלנו.
אוקיי, אז משחקי הכס נגמרה, ונניח עוד שנתיים מהיום עדיין ימשיכו לכתוב תזות ודוקטורטים וסמינרים. מה הסדרה הבאה בעיניך שהיא תהיה הדבר שכולם מדברים עליו, במובן הזה, לא כסדרה מגניבה?
תמיד ששואלים אותי מה הדבר הבא, אז אני אומר, אם הייתי יודע מה הדבר הבא, הייתי עוזב את האקדמיה והולך לעשות כסף. אין לי מושג מה יהיה הדבר הבא. ומי שידע מה יהיה הדבר הבא יהיה מיליונר. זאת אומרת, אין לי, אני לא טוב בלנבא, אני גם לא רוצה. אני כן יכול להגיד שטלוויזיה לא תמות, אנשים ימשיכו לראות טלוויזיה, גם טלוויזיה אינטראקטיבית, אנשים ימשיכו לראות טלוויזיה שאחרים כתבו עבורם, סדרות ימשיכו להיות סדרות, ריאליטי ישתנה, אבל ימשיכו להיות ריאליטי, זאת אומרת, יהיו שינויים, אבל לא טלוויזיה, לא קולנוע ולא רדיו ימותו בזמן הקרוב.
וזו בשורה טובה, כי יש כאן אנשי קולנוע, אנשי טלוויזיה שמדברים ברדיו, אחלה. דוקטור איתי חרלאפ, מבית הספר לאמנויות הכל והמסך כאן בספיר, תודה גדולה.
בבקשה, מאוד כיף.
ונדמה שצריך לצפות במשחקי הכס.
לא בטוח, אולי תחכה לסדרה הבאה.
אולי אם אתה תצפה בנותרים שוב, סתם. יאללה, תודה גדולה, ואתם מוזמנים כמובן להאזין לפרקים האחרים של תקשורת זה, שיהיה המשך יום מעולה.
תקשורת זה. עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולץ.